כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שני י' א' בתיבת תשע"ז, מסכת בבא מציעא, דף קופי. שבועיים ימים, 14 דפים, לסיום, מסכת בבא מציעא. שמחה והתרגשות והודיה לבורא כל העולמים. אתם מאזינים מרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו. המביאה עליכם מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה, בהתרגשות ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו דף קוף דלת ממסכת בבא מציעא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות. שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו, כעת הגיע זמן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הפירוש דורש לשון אדיוט? והתשובה, לרשי, כשהיה פוסק כפי שנהגו האדיוטות לכתוב בשטרות, אף שכתבו שלא כתקנת חכמים. תוספות מפרשים, שאפילו אם לא נכתב בשטר הלשון הזו, היה דורש בהם כאילו כתובים. שאלה שנייה, כיצד התיר הלל את הבנים של נשות אלכסנדריה? והתשובה, כיוון שבלשון הכתובה נאמר לה שתיכנסי לחופה, אבי לי לאינטו, תהי לי לאישה, הרי שנשואי אימן היו מותנין בחופה, והם חטפו אותם קודם כניסתם לחופה. שאלה שלישית, לשם מה הלווה כותב בשטר שיכול המלווה לגבות ממנו כנגד משכונו, התשובה, שאם יפחיתו דמי המשכון יוכל לגבות את ההפרש ממטלטלין של היורשים. שאלה רביעית, למסקנה אדם האומר שיתנו דלת מאות לביתו, מתי כוונתו שיכתבו לה ומתי כוונתו שיתנו לה? התשובה למסקנה, כל שהזכיר בלשונו כתובה, כוונתו רק שיכתבו לה כך בכתובתה ותקבל כמנהג. כל שאמר לה בסתם, נותנים לה כפי שאמר. שאלה חמישית, מה הדין הריסה אומר שאם לא יעבוד בשדה, ישלם לבעל השדה 1,000 זוז ולא עבד? התשובה לנערדה, אם ישלם 1,000 ולרב, אז הוא אסמכתה והיא אינה קונה. והשאלה האחרונה, מדוע בעל הסחורה אינו מוכן שהסוחר יבזבז את המחצית השייכת לו? התשובה, לרשי, שמתוך שיתעסק בחלקו יתרח ויעסוק בסחורה היטב וכך ירוויח גם הוא, תוספות מפרשים, משום שבעל הסחורה חושש שלא תהיה קרן לסמוך עליה במקרה שיפסיד את הקרן. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף קוף דלת ממסכת בבא מציעא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, י' א' בתיבת תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי על הדף קוף ה' ממסכת בבא מציעא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף ד' עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמרי נערדאי, אי עסקה, פלגה מלווה ופלגה פיקדון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הביאה הגמרא עכשיו כמה הלכות בדיני עסקה, שגם בהם מצינו מחלוקת בין בני ישיבת נערדה לרבה. ובספר כוס הישועות כותב שהטעם שמביאה הגמרא כאן את הסוגיה הזו של עסקה, שמקומה בעצם בפרק איזה הוא נשך, משום שאמרה הגמרא לאיל, אטו אשבח ארה לא אשבח, דהיינו שעל ידי שניהם בא השבח. גם בסוגיה הזו בסופה לקמן בדף קופי עמוד א', אומרת הגמרא כאין זה, מזל עד ביתרי עדיף שעל ידי שניהם בא הרווח. כדי לבאר את הסוגיה הזו, יש להקדים את ההקדמה הבאה. עסקה היא כשאדם נותן מעות או סחורה לחברו על מנת שיסחור בהם וירוויח ויחלקו ברווחים. ותקנו חכמים שבסתם עסקה יחלקו הנותן והמקבל בין ברווחים ובין בהפסדים. ונמצא שמחצית מן המעות הם הלוואה מן הנותן למקבל, ולפיכך הרווחים וההפסדים ממחצית זו שלו הם, והמחצית השנייה של המעות של הנותני, ופיקדון היא ביד המקבל שיעסוק בה עבור בעל המעות. ולפיכך, הרווחים וההפסדים במחצית הזו הם של בעל המעות. באופן כזה, יש מכשול משום מבק ריבית, כי נמצא שהמקבל מתעסק בחצי המעות השייכים לנותן ללא תמורה, משום שנתן לו את החצי השני בהלוואה, והרי זה כאדם המשלם ריבית בנוסף לסכום ההלוואה. ולכן כדי להינצל מן האיסור הזה, יש לעשות באחד מן האופנים הבאים. או שישלם הנותן למקבל שכר עבור העיסוק במעותיו, ונמצא שאין המקבל משלם שכר על ההלוואה, או שהנותן ישתתף בהפסד יותר מחלקו ברווח. למשל, אם ישתתף הוא במחצית מן ההפסד, לא ייטול אלא שליש מן הרווח. ואם נוטל הוא מחצית מן הרווח, עליו להשתתף בשני שליש מן ההפסד. נמצא שהמקבל נוטל ברווח יותר מבהפסד, כשכר על תרחתו בחלקו של בעל המעות. והדין הזה נתבאר לאל בדף סמכת עמוד ב', כשאמרה הגמרא, איפלגה באגר תרי טילטה בהפסד. אם יש לו מחצית מן הרווח, אז שני שליש הוא נושא בהפסד. איפלגה בהפסד תרי טילטה באגר. אם יש לו חצי בהפסד, הוא מקבל שני שליש בשכר. אומרת הגמרא, אמרי נערדאי אי איסקה. אדם המקבל סחורה מחברו על מנת להוליכה למקום שבו היא נמכרת ביוקר ולחלוק עמו ברווחים, פלגה מלווה ופלגה פיקדון, חצי מן הסחורה נידונת כהלוואה, וממילא אחריות אונסה המוטלת על המקבל, וחצייה השני נידון כפיקדון ולפיכך אמירה בו אונס, מפסיד בעל הסחורה. ומאחר שיש כאן שכר, אף הוא נעשה על אותו חצי של פיקדון שומר שכר, להתחייב בגניבה ועבדה, אלא שמכל מקום פטור מן האונסין, כך אומר המאירי. בתשובות רבי גאון, הוא כותב שמצא בספר אחד המיוחס לריף, שדין המקבל עסקה אינו אלא כשומר חינם ולא כשומר שכר. ולא אמרו חצייה מלווה וחצייה פיקדון, אלא לעניין שחייב המקבל באחריות חצייה ונוטל הנותן את שכר החצי השני. אך אין דין החצי של המלווה כהלוואה גמורה, שהרי מבואר לכמן בגמרא שאינו רשאי להוציאו בהוצאות ביתו. וכמו כן אין דין החצי של הפיקדון כשאר פיקדונות, שהרי כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, ואילו הסוחר אינו יכול בכל עת להטמינם. אלא הכלל בזה שיש לו לעשות כפי דרך הסוחרים במעותם, וכפי שמירת המחמירים שבהם, ואם עשה כך, יצא ידי חובתו. וכותב הרמב"ן שסתם עסקה חצייה מלווה וחצייה פיקדון לעניין זה שחולקים הנותן והמקבל בהפסד. אבל לעניין חלוקת השכר הדבר תלוי, שאם נוטל המקבל שכר עבור תרחתו בחלקו של הנותן, חולקים הם אף גם ברווחים שווה בשווה. ואם לאו נוטל הוא שני שליש ברווחים עבור שכר תרחתו. ומכל מקום, אין זה נידון כשליש פיקדון ושני שליש הלוואה, שהמלווה והפיקדון, כפי אחריות ההפסד הם נקבעים. אלא שלעיתים צריך בעל הבית לשלם שכר למקבל מחלק הפיקדון. ולמרות שהתבהר לאל בדף סמכת עמוד ב' שלעיתים נוטל המקבל חצי בשכר ושליש בהפסד, ונמצא שעסקה זו היא שליש מלווה ושני שליש פיקדון, אין הדברים אמורים אלא כשסיכמו ככה במפורש, אבל בסתם, הרי זה חצי מלווה וחצי פיקדון. ולכן מבואר במסכת בבא בתרא דף עין עמוד ב' שאדם שנתן עסקה לאחר ומת המקבל, נשבע נותן ונוטל מן היתומים את מחצית המעות של ההלוואה, ועל המחצית השנייה של הפיקדון טוענים בית דין ליתומים שהמעות נאנסו והיתומים פטורים. מוכח מכך שבסתם עסקה לא חוששים שמא קבעו שיקבל המקבל רק שליש בהפסד, שאם כן היה לבית דין לטעון ליתומים שפטורים עם את השלום שני שליש המעות של הפיקדון. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור אומרת שחכמי נערדה אומרים שעסקה היא פלגה מלווה ופלגה פיקדון, חצי מלווה, חצי מן הסחורה נידונת כהלוואה וחצי נידון כפיקדון. והטעם בזה הוא דאבוד רבנן מילתא דניחא ללווה וניחא למלווה. תקנו חכמים תקנה שתהיה נוחה הן למלווה והן ללווה, שאילו הייתה כל הסחורה נידונת כהלוואה והיה מתחייב המקבל בכל אונסיה, לא היו מוצאים הבעלים אדם שיסכים לסחור בה. ואילו הייתה כל הסחורה נידונת כפיקדון והיה הפסד האונסין על הבעלים, לא היו חפיצים למוסרה לאיש. ונוח לו למלווה שאם יאנסו המעות יפרה לפחות את מחצית ההלוואה, ואם יהיה רווח ייטול את מחצית הרווח שבא על ידי הפיקדון, שהרי הפיקדון ברשות בעליו הוא עומד. והרי זה כאילו התעסק הוא עצמו במעות והרוויח, ואין בזה משום חשש ריבית, מאחר שהמתעסק מקבל שכר. כמו כן נוח הדבר למקבל, שאם יאנסו המעות לא ישלם אלא מחצית, ואם יהיה רווח, ייטול מחצית מן הרווח. מוסיפים בני ישיבת נערדה ואומרים, אשתא דאמרינן פלגה מלווה, עכשיו לאחר שנתבהר שמחצית מן הסחורה נידונת כהלוואה, איבאי למשתה בישיחה אם חפץ מקבל הסחורה לקנות בדמי חצייה שאיחר לשתות, דהיינו להוציאה בהוצאות ביתו, שפיר דמי רשאי הוא לעשות זאת. מאחר, וחצייה נידון עליו כהלוואה, ורשאי הוא לעשות בו ככל אשר יחפוץ. אבל רב החולק ורב האמר לאחי קרו לאיסקה, לפיכך נקראת הסחורה הזו בשם איסקה ולא בשם הלוואה, דאמר לי, אומר בעל הסחורה למקבל, כי יאבין עליך יעסוק בי ולא למשתה בישיחה. נתתי לך סחורה זו על מנת לעסוק בה ולהרוויח, שמתוך כך אתה מרוויח בחלקך ותתרח ותעסוק בה יפה. ונמצא שאף אני נזכר מכך, אבל לא נתתי לך את זה כדי להוציאה בהוצאות ביתך. אילו תוספות דיבור המתחיל דלא למשתה בישיחה כותבים, שהטעם שיכול הנותן של המעות לעכב על המקבל מלהוציא את חלק המלווה להוצאות ביתו, כי מאחר שחפצו שתהיה הקרן קיימת ויהיה לו על מה לסמוך, כי אם לא כן, כי אם לא ישיב לו, המקבל את המגיע לו יוכל לגבות מן המעות הללו. ועכשיו הגמרא מחלוקת אם ניתן לגבות מעות עסקה מן היתומים. אמר רבי דיבר רבין, ואם מת המקבל והסחורה קיימת ביד בניו, נעשה חצי הממון שהיה מלווה כמטלטלין אצל בניו, ואין הבעלים יכולים לגבותו מהם, שהרי מטלטלין של יתומים אינם משתעבדים לבעל חוב, כמבואר במסכת פסחים, דף למד א' עמוד א'. ואילו רב החולק ואמר, לאחי קרו לעסקה, לפיכך נקראת הסחורה הזו בשם עסקה, כדי שתהיה קיימת תמיד לצורך עשיית עסקאות, די מת המקבל, לא יעשה חציה כמטלטלין אצל בניו, שהרי הבעלים סומכים על כך שיוכלו לגבות את ממונם מן הסחורה הזו אם ימות המקבל. שהרי טעם הדבר שאין מטלטלין של יתומים משתעבדים לבעל חוב זה משום, שאדם שמלווה מעות לחברו לא סומך על כך שיגבה מעות או מטלטלין מן הלווה, שהרי ביד הלווה להוציא עמו למוכרם ונמצא שלא נשתעבדו לו בחיי הלווה, ולפיכך היינו רשאי לגבותה מן היתומים. אבל את הסחורה הזו שאין המקבל רשאי להוציאה לצורכו כפי שנתבהר, סומך עליה הנוטל לגבות ממנה, ולפיכך הרי משתעבדת לו בחיי המקבל ורשאי לגבותה גם מן היתומים. כך מפרש רשי. ועוד בענייני עסקה אמר רבה, חדה עסקה וטרי שטרי פסיידה דמלווה. עסקה אחת שמחלקים אותה וכותבים עליה שני שטרות. יש בכך הפסד למלווה, כי מאחר שבסתם עסקה נוטלים הבעלים שליש ברווחים וחצי בהפסדים, כדי שלא יבואו לידי איסור ריבית, כי אם יתלו חצי ברווחים ובהפסדים, נמצא שהמקבל עושה בסחורה, בחלק הפיקדון של הבעלים תמורת חלק ההלוואה שקיבל ממנו, ולפיכך, אם מחלקים עסקה אחת לשני שטרות, נמצא בעל הבית נפסד, שאם יהיה רווח בשטר אחד והפסד בשני, ייטול חלק בהפסד יותר מבחלקו ברווחים, ואילו היה זה בשטר אחד, היה ההפסד יורד משיעור הרווח. למשל, אם נתן אדם לחברו שתי חבילות בגדים בשווי מנה על מנת לסחור בהם, והרוויח המקבל באחת מהם 15 דינרים ובשנייה הפסיד 5, אם הייתה העסקה זו בשטר אחד, לא מחשבים כל חבילה בפני עצמה, אלא מחשבים את התוצאה הסופית שיש בעסקה הזו, ויש שם רווח של 10 דינרים, ונוטל בעל הבית שליש מן הרווח שהוא 3 דינרים ושליש. אבל אם התחלקה העסקה הזו לשני שטרות, נמצא שבשטר אחד היה הפסד של 5 דינרים, ומהם מפסיד בעל הבית מחצה 2.5 דינרים, ואילו בשטר השני נוטל בעל הבית שליש מן הרווח, 15 דינרים שהוא 5 דינרים, ונמצא שבסופו של דבר לא נותר בידו, אלא 2.5 דינרים. תרי עסקי, וחד שטרה פסיידה דלווה, באופן שכותב שטר אחד על שתי עסקאות, יש בזה הפסד ללווה, שהרי שיעור הרווח של המקבל גדול משיעור השתתפותו בהפסדים. ולפיכך אם יש רווח בעסקה אחת והפסד בשנייה, עדיף לו ליטול חצי בהפסדים ושני שליש ברווחים אשר לערב את שניהם כאחת. כגון במקרה שהבאנו לאל שהפסיד באחת העסקאות 5 דינרים והרוויח בשנייה 15, אם יכתוב שטר אחד על שניהם, אינו נוטל אלא שני שליש מן הרווח הסופי של 10 דינרים, דהיינו 6 דינרים ושני שליש. אמנם, אם היה כותב שני שטרות נפרדים, היה משתתף במחצית ההפסד של 5 דינרים שהם 2.5 דינרים, ומעידך היה נוטל שני שליש מן הרווח של 15 דינרים שהם 10 דינרים. נמצא שהיה בידו 7.5 דינרים. אז כוונת רבה להשמיענו בזה, עיצה טובה, שאין ראוי לכתוב שטר אחד על שתי עסקאות כדי לא להפסיד את המקבל, וכן אין ראוי לכתוב שני שטרות על עסקה אחת כדי שלא להפסיד את הנותן. אלא בעסקה אחת יש לכתוב שטר אחד, ובשתי עסקאות שני שטרות. ועוד דין שאמר רבה לגבי עסקה, ואמר רבה מאי דקביל עסקה מן חברי. אדם שקיבל סחורה מחברו כדי למוכרה ולהרוויח ופסיד, והפסיד חלק מן הסחורה, תרח ומליה ולא הודוי, ותרח להמשיך להתעסק בה עד שנתמלה הפסד ולא הודיע לבעלים על ההפסד קודם שמילאו, וכגון, שהתעסק בסחורה בשווי 100 דינרים והפסיד מתחילה 50 דינרים, ולאחר מכן שב והתעסק עד שהרוויח 50 דינרים, נמצא שעכשיו יש בידו סחורה בשווי 100 דינרים כבתחילה. הדינו דלא מצי אמר לי, אינו יכול לומר לנותן בשעת החלוקה, דר אמח פסידה בעדיי, סיימי בהפסד הזה שהיה מתחילה. דהיינו, הוא לא יכול לומר לו טול מחצית מן ההפסד של ה-50 דינרים שהיה בתחילה, שזה 25 דינרים, ושליש מן הרווח של 50 דינרים שהרווחתי לבסוף, שהוא 16 דינרים ושני שליש, ונמצא שהפסדת ממאות הקרן, 8 דינרים ושליש דינר. הוא לא יכול לומר זאת. משום דאמר לו, אומר הנותן למקבל, לאחי תרחת למליוטה, לפיכך תרחת למלות את ההפסד בהיותך במקום אחר, ומילית את זה ממקום אחר, ולא הודעת לי על ההפסד מתחילה, כי איך כדי לא לקרוא לך מפסיד עסקי, כדי שלא יקראו לך מפסיד עסקאות, ונמצא שמחלת לי את ההפסד שהיה מתחילה, ואין אני מחשב עמך, אלא לפי מה שיש עכשיו לפנינו. ומאחר שאין כאן לא רווח ולא הפסד, הרי אני נוטל את כל מעט הדינרים שמסרתי לך מתחילה. ועוד אין אמר רבה בענייני עסקאות, ואמר רבה אני ביתרי דאבדי עסקי בעדי הדדי. שני אנשים שקיבלו סחורה בשותפות מאדם שלישי על מנת שיסחרו בה עד זמן מסוים ויחלקו את הרווחים ביניהם ובין הנותן, ורווח והרוויחו בעסקה הזו ועדיין לא נשלם הזמן שסיכמו עם הנותן, ואמר לחד לחברי, אמר אחד מן המתעסקים לחברו, טל להפלוג, אבא ונחלוק בינינו את מעות העסקה ולא נוסיף לעסוק בה עוד. היא אמר לאידך נרווח תפי, אם אמר לו השני רוצים נוי להמשיך לעסוק ולהרוויח עוד, דינה הוא דמעכב, רשאי הוא לעכב עליו בדין, שלא לחלוק עד שיגיע הזמן שקבעו עם הנותן. ולמה? מבררת עכשיו הגמרא למה הוא יכול לעכב על חברו מלחלוק. אם אומר האחד לחברו, אב לי פלגה דרפחה, אב לי מחצית מן הרווחים המגיעים לחלקי, דהיינו שנחלוק בינינו ובין הנותן את הרווחים שהיו עד עכשיו, ונמשיך לעסוק בקרן כדי להרוויח בעוד, אמר לי, יכול השני לומר לו, רפחה לקרנה משתעבד. הרווח משועבד לקרן, שהרי ייתכן שנפסיד ממאות הקרן בסחורה שנעשה במעטה, ונזדקק למאות הרווח כדי להשלים את דמי הקרן. והיא אמר לי, אם אומר האחד לחברו, אב לי פלגה רפחה ופלגה קרנה, תן לי גם מחצית מן הרווחים וגם מחצית מן הקרן, מאחר שאין אני חפץ לעסוק עוד במאות הללו. אמר לי, יכול השני לומר לו, עסקה להדדי משועבד, מאות העסקה משועבדות לשנינו, אם נחלוק אתה, ייתכן שאני אפסיד בסחורה שהקנה והזדקק לחצי הנתון בידך כדי להשלים ממנו את ההפסד. והיא אמר לי, מה אומר אחד לחברו, ניפלו גרפך וניפלו קרנה, אבא נחלוק את הקרן ואת הרווח, ואם מתי לך פסיידה דרינה בהדך, אם יבוא הפסד לידך, אשא עמך בתשלום ההפסד מן המעות שבידי, מכל מקום רשאי השני לעכב עליו. דאמר לי, יכול הוא לומר לו, לא, אינני חפץ בכך משום דמזל הדביתרי עדיף, המזל של שני אנשים עדיף מן המזל של אדם אחד. ולכן חפץ אני שנמשיך לעסוק יחד בעסקה הזו, שמה בצירוף מזל שנינו, נרוויח. וחי את החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף קוף אי עמוד א'. המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק בעניין החובות שיש על החוכר לעשותם לבעל השדה. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו בחכירות, כך מתפרשת משנתנו בחוכרת השדה לפי התחייבות, שכך וכך תבועה יקבל בעל השדה, וכפי שמוכח מן המשנה, ולא רצה לנקש את השדה ולעקור את כל העשבים הרעים המחישים את התבועה, ואמר לו החוכר לבעל השדה, מה אכפת לך שאיני מנקש מכל מקום אתה אינך מפסיד מכך? הואיל ואני נותן לך את חכירך, את כמות התבועה כפי שהתחייבתי לך בתחילה, ומה שיפסד מחיסרון הניקוש, הרי זה יחסר מחלקי בלבד, אין שומעין לו לחוכר וחייבו לנקש. מפני שיכול לומר לו בעל השדה לחוכר, למחר, לאחר זמן, אתה יוצא ממנה מן השדה, הוא מעלית לפני הסבים ומחרישה את התבועה שלי. מכך שהוא צריכה המשנה לחדש שאין שומעין לו, מוכח שם מדובר במקבל שדה בחכירה, כי אם נפרש בקבלנות, הרי פשוט הוא הדבר שאינו יכול לומר לבעל השדה, מה אכפת לך. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף קופי עמוד א', וחיית לנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא את דין המשנה, מדוע אין בעל השדה שומע לדברי החוכר, ומה משיב לו בעל השדה על טענותיו? אומרת הגמרא, היא אמר לה, אם יאמר החוכר לבטר אחי קרבין עלה, לאחר שקצור את התבועה יחרוש את השדה ועל ידי שאהפוך את השורשים ימותו העשבים ולא יצמחו שוב, אמר לה, אומר בעל השדה, יכול להשיב לו, חיתי מעל יתה בעינה, רצוני שהחיתים שצריך אני לקבל ממך עבור דמי החכירות יהיו מעולות, ואם תחרוש רק לאחר הקצירה, הרי שהסבים כבר יחלישו את כוחן. והיא אמר לה, אם יאמר החוכר לבעל השדה, זבנין עלך חיתם משוקה, אקנה ואביא לך חיטים מעולות מן השוק. אמר לי, יכול לומר לו בעל השדה, חיטי דארה בעינה, רצוני בחיטים שגדלו דווקא בשדה שלי. כמו שאמר רב כהנא לאל בדף למתחת עמוד א', שאדם רוצה בקו שלא יותר מתשעה קבין של חברו. והיא אמר לי, מטען החוכר לבעל השדה, מנקשין עלך שיעור מנתך, הנקש את העשבים בחלק השדה שיצמחו בחיטים כשיעור המגיע לך. אמר לי, ישיב לו בעל השדה, כמן סבת שם רע לערי, בכך תסי ותוציא שם רע לשדי, שיראו שחלק מן התבואה חושה מחמת העשבים, ולא ידעו שבחלק הזה של השדה לא ניקשת, ואם ארצה למכור את השדה הזו, להוריד להריס אחר, לא אמצא, שכן הסברו הרועים שכל השדה כחושה. שואלת הגמרא והתנן, הרי שנינו במשנתנו טענה אחת שטוען לו בעל השדה, שמשום כך אינו שומע לו שלא לנקשה, והטענה היא מפני שמעלית לפני עשבים, משמע שרק משום הטעם הזה אין מקבלים את דברי החוכר. מתרץ את הגמרא, אלא באמת עיקר טענת בעל השדה היא מחמת שמעלית עשבים, כפי שפרשה המשנה. וזהו שמוסיפה הגמרא לבאר שטענה הזו קיימת לעולם, שכן אין החוכר יכול לומר שיחרוש את השדה לאחר הקצירה ויתקן בכך מה שלא עקר קודם. משום דאמר לי, אומר בעל השדה לחוכר, ביזרה דנפל נפל, הזרעים של העשבים הרגילים ליפול בשדה, כבר נופלים בה עכשיו והם יצמיחו עשבים חדשים רעים בתבועה הבאה. והחרישה לאחר הקצירה לא תועיל לזרעים הנופלים. לכן צריך דווקא לעקור את העשבים בתחילה, קודם שיפלו מהם הזרעים. וחי את החי וראה, הגענו למשנה השנייה בדף קופי עמוד א'. ממשיכה המשנה לבאר דיני הריס ודנה המשנה באיזה אופן חייב לעבוד בעל כורחו בשדה שקיבל. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו בקבלנות כדי לעבוד בה ולגדל תבואה ויטול מחצית הרווח, ולאחר שזרעה ראה שלא עשתה תבואה אלא מעט ואין בה כדי מה שטרח, ומשום כך רוצה הוא להימנע מלהמשיך להתעסק בה, כגון לקצור ולעמר את התבואה. אם יש בה בתבואה שהוציאה השדה כדי להעמיד ממנה קרי או קרי ערמת תבואה, והגמרא תביא ברייתא שתבאר מהו שיעור ערמת הקרי המחייבתו להמשיך לעבוד בשדה כפי שקיבל על עצמו, ותבאר הגמרא מהי מידת השיעור הזה, חייב להמשיך ולטפל בה בעבודות הנוספות שצריך לעשות. והדין הזה אינו אלא במי שקיבל שדה מחברו לעבוד בה בקבלנות, להיינו שעובד עבור חברו ומקבל ממנו מחצית הרווח, ולכן רוצה בעל השדה שישלים את עבודתו בה. אבל מי שחכר את השדה מאת חברו ונוטל את כל הרווח ומשלם לחברו דמי חכירה, אינו חייב להמשיך לעבוד בה כשאינו רוצה, שהרי בעל השדה יקבל את דמי החכירה מן החוכר אף אם לא יעבוד בכלל, וממילא אינו תובע מחברו שימשיך לעבוד. כך מפרש רש"י. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, מהו שיעור זה שאמרו חכמים, וכי מהי קצבה יש בקרי, שאם הוציאה כך קצבו לו שחייב להמשיך לעבוד בשדה? הרי יש לחלק בין שדה גדולה לקטנה, שבשדה גדולה קרי הוא שיעור קטן מדי ובקטנה הוא שיעור גדול מדי. אלא השיעור הוא אם יש בה בתבואה שהוציאה השדה כדי נפילה של זרע, דהיינו בכדי שיוכל לחזור ולזרוע בשיעור הזה בשנה הבאה את השדה. באופן זה חייב האריס להמשיך לעבוד בה. ושיעור הזריעה נקרא כדי נפילה, כיוון שמפזרים את הזרעים על ידי שמפילים אותם מן היד. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף קופי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעם הדין במשנה לדעת חכמים. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא. המקבל שדה מחברו בקבלנות כדי לעבוד בה ויטול מחצית הרווח, ולאחר שזרעה ראה שלא עשתה התבואה כדי מה שטרח ורוצה להימנע מלהתעסק בה עוד, דהיינו לא רוצה לקצור ולעמר את התבואה, הדין הוא אם יש בה בתבואה שהוציאה השדה כדי להעמיד ממנה ערימת קרי, חייב להמשיך ולטפל בה בעבודות הנוספות שצריך לעשות, משום שכך כותב לו אריס לבעל השדה בכתב האריסות. וגם אם הוא לא כתב לו זאת במפורש, נחשב הדבר כתנאי בית דין שמועיל גם בלא כתיבה. אנא אוקים, אני אעמוד ואניר אחרוש את השדה ואזרע אותה, ואחצוד אקצור את התבואה שגדלה בה, ועמר אאסוף את התבואה לחבילות עומרים ואדוש אותה, דהיינו הפרדת הפסולת הגסה מגרעיני התבואה על ידי דישת בהמה על גביה, ואידרי ואזרע את המוץ על ידי רחת כאין מזלג או נפה, וכך מפרידים את הפסולת הדקה יותר שבגרעיני התבואה מן הגרעינים, ואוקים קריה כדמך ואאסוף את התבואה לקרי לערמה ואעמידו לפניך, ותיתי ענת ותיטול פלגה, ואתה תבוא ותיטול חצי מערימת התבואה, ואנה בעמלי ובנפקות ידיי, ואני תמורת עמלי בעבודת השדה ותמורת הוצאותיי על העבודה, אתול פלגה, את חצי הערימה השנייה. ומאחר שכך התחייב שיעבוד עד כדי שיעור שתגיע התבואה להעמיד ממנה קרי, לכן כאשר יש בתבואה כשיעור הזה חייב הוא להמשיך עד סוף העבודות הנצרכות. מבארת הברייתא וכמה הוא שיעור זה המוזכר במשנה שהוא כדי להעמיד בקרי, כדי להעמיד בערימה, כלומר כמה יש שיעור הערימה. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, כדי שתעמוד בו הרחת, כלי שעשוי כאין מזלג שכאשר תוכבים אותו בתוך ערימת התבואה, יעמוד ולא ייפול. והרחת, כבר אמרנו, זה הכלי שבו זורים את התבואה לרוח כדי להפריד את הפסולת הדקה ממנה. דנה הגמרא בשיעור הקרי המבואר בברייתא, היבה אלה הסתפקו בני הישיבה. רחת היוצא מתוך ערימת התבואה מאי גיסא לאי גיסא, מצד זה ומצד זה. כלומר, ששני צידי הרחת מימין ומשמאל נראים מחוץ לערימה. מה הדין בזה? האם באופן זה הוא בכלל השיעור המבואר בברייתא להיחשב קרי שהרחת עומדת בו או לא? פושטת הגמרא את הספק ואומרת, תשמע בו ושמע ראיה, אמר רבי אבאו, לדידי מפרשה למיני, נתפרש לי מדבריו דרב יוסי ברבי חנינה, כל הרמה שאין הכונס, החלק הרחב שלו של כלי הרחת, רואה את פני החמה, מחמת היותו בתוכה, בתוך הרמה, הרי בכלל הקרי האמור במשנה, שאם צמחה תבואה כמידתו, חייב מקבל השדה להמשיך לעבוד בה. ומבואר גם שצריך ששני צידי הרחת מימין ומשמאל, לא יראו את פני החמה, שהרי שני צדדיו אף הם בכלל, הנקרא כונס. ואירת הגמרא כמה הוא שיעור הקרי שבו חייב תנקמה את האריס, לטפל בשדה. אבל אין לפרש שהגמרא באה לבאר את שיעורו של הקרי של רבי יוסי ברבי חנינה, כיוון שזאת אין צריך לבאר, אלא נראה בעינינו כמה הוא השיעור הזה. אלא, אלו הם שיטות אחרות בביור שיטת הנקמה. אומרת הגמרא, איתמר שנו האמוראים כמה צריך להעמיד בקרי, לוי אמר כמידת שלוש סעין של תבואה. וסעה זו מידה שהייתה נהוגה בימי החכמים, ויש בה שישה קבים, ובכל קו ארבעה לוגים, בכל לוג שש ביצים, נמצא שבכל סעה יש 144 ביצים. דבי רבי ינאי אמרי, החכמים מבית מדרשו של רבי ינאי אמרו, כמידת סעתיים, שני סעים. אמר יש לה כשיעור הסעתיים שאמרו, זה חוץ מן ההוצאה שהייתה להריס על עבודתו בשדה. כלומר, שצריך להמשיך לעבוד בשדה רק כשצמחה תבואה בשיעור הכולל גם את ההוצאה של להריס בשדה, וגם רווח במידת סעתיים. אגב, שביירה הגמרא את השיעור של הקרי לעניין חיוב עבודת אריס, מביאה הגמרא משנה נוספת שגם בה פרשו חכמי בית המדרש של רבי ינאי את השיעור של הדין המבואר בה. אומרת הגמרא, תנא נתם שנינו שם במשנה במסכת אוקצין, פרק ג' משנה ו', פריצי זיתים וענבים. תכף תבאר הגמרא למה הכוונה. בית שמאי מתמים אותם, ואם נטמאו בתומת אוכלין, ובית הלל מטהרין. מבררת הגמרא מהי פריצי זיתים וענבים. מבררת הגמרא, אמר רב הונא, רשעי הזיתים והענבים שגדלים כשהם בוסר ולא ייגמר בישולם לעולם. ואילו רבי אי גאון מבאר שפריצי זיתים וענבים הם אלו היוצאים מתחת הקורה שאינם מקבלים טומאה, אף אם חישב עליהם או כנסם לאוכלים. והיינו, שהם זיתים וענבים שהיו כבר תחת הקורה ויצא מהם השמן או היין, ונשארו קליפתם וגרעיניהם ועוקציהם. לבית שמאי עדיין אוכלים הם ומקבלים טומאת אוכלים, ולבית הלל אינם אוכלים ואינם מקבלים טומאה. הרח מפרש על פי הברייתא הזו שהכוונה לזיתים הקשים שאינם נפרחים בבית הבד תחת הקורה, שכיוון שהם קשים ואינם ראויים לאכילה, אז נחלקו בית שמאי ובית הלל אם ישלם טומאת אוכלין או לא. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף ומהי קראה, איכן מצינו בפסוק שרשע נקרא פריץ, ממה שנאמר על סייתו של עשיו, ספר דניאל פרק י' פסוק י' ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו. מקור נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר, לומדים זאת מאחה מהפסוק בספר יחזקאל פרק חי פסוק י' והוליד בן פריץ שופך דם. הנה מבואר שרשע שופך דם נקרא פריץ. מבאר העין אליהו שרב יוסף הביא פסוק שמלמד על כך שאם כל העם מתנהגים כרשעים, הרי שאף הפירות נענשים ונעשים רעים. ורב נחמן הביא פסוק שמלמד שאף כאשר יחיד חוטא, הוא גורם קלקול לפירות. שואלת הגמרא, וכמה הוא השיעור שיהיו הזיתים מבושלים ועדיין יקראו פריצי זיתים? מבארת הגמרא, רבי אלעזר אמר, זיתים שמוציאים מהם רק ארבעת קבין שמן, כשמכניסים מהם בפעם אחת מתחת לקורה של בית הבד, וזיתים רגילים צריכים להוציא יותר מן השיעור הזה. דבי רבי ינאי אמרי, החכמים של בית מדרשו של רבי ינאי אומרים, זיתים שמוציאים מהם אפילו סעתיים, כשמכניסים הרבה מהם מתחת לקורה של בית הבד, בשעה שצריכים להוציא יותר מן השיעור הזה. ומה שהזיתים שאינם מוציאים מספיק שמן נקראים בשם פריצים ורשעים, מבאר הרמב"ן, שאפשר משום שהזיתים הטובים הם רכים ונסחטים לגמרי, אבל הזיתים הרשעים הם קשים ואינם נסחטים אלא שהם קרובים לקורה, אבל התחתונים הרחוקים מן הקורה אינם נסחטים, וכשם שאדם רך הוא טוב ואדם קשה הוא רע, כך גם בזיתים. אומרת הגמרא, ולא פליגי, רבי אלעזר וחכמי בית המדרש של רבי ינאי אינם חולקים בשיעור הבוסר, אלא באתרא דמאי לקורא באוללה, רב לזר שאמר שהשיעור הוא עד יציאת ארבעת קבין שמן, מדבר במקום שמכניסים זיתים לבית הקיבול, שמתחת קורת בית הבד, רק במידת קור שזה 30 סעים, שרק אז, אם מוציא עד ארבעה קבים שמן, נקראים הזיתים בוסר, אבל ביותר מזה אינם נקראים בוסר. החכמי בית המדרש של רבי ינאי שאמרו שהשיעור הוא עד יציאת סעתיים שמן, מדברים באטרה דמאיילי תלתה קורין באוללה. במקום שמכניסים לבית הקיבול שמתחת קורת בית הבד זיתים במידת שלושה קורים, ולכן אף אם מוציאים מהם סעתיים שמן שהוא שיעור הכפול שלוש פעמים ממידת ארבעה קבין, עדיין נחשבים הזיתים לבוסר, מפני שמזיתים רגילים אפשר להוציא יותר מסעתיים כשמכניסים מהם שיעור של שלושה קורים. כך הדברים לפירושו של רשי, אבל רבינו האיגאון שהרמב"ן מביא אותו, הוא מבאר לשיטתו של רבי אלעזר, מדובר שנשארו ארבעה קבים מפסולת הזיתים מתחת לקורה, שזה מראה שנתייבשו לגמרי, ולכן הם אינם ראויים לאכילה ואינם מקבלים טומאה לבית הלל. אבל אם נשארו יותר מארבעה קבים מן הפסולת, מראה הדבר שיש שם לחלוחית שמכשירה אותם לאכילה ומקבלים טומאה. וזה כשהכניסו קור זיתים כדברי רבי אלעזר, וכשהכניסו שלושה קורים השיעור גדול יותר, שאף אם נשארו סעתיים עדיין אינם מקבלים טומאה, רק ביותר מזה מקבלים, כיוון שנשארה בהם לחלוחית. יהיה הגמרא משנה אחרת בעניין שיעור תומת הזב לטמא אחרים, שגם בה פרשו חכמי בית המדרש של רבי ינאי את השיעור האמור בה. תנו רבנן, ובעצם צריך לשנות את הגרסה ולומר תנן אתם, שהרי זו משנה במסכת זבים, כך אומר הרשש. אם כן, שנו חכמים במשנה במסכת זבים, פרק ג' משנה א', עלו שני אנשים, אחד זב ואחד טהור, באילן שכוחו רע, שהוא דק ורעוע, ובסוכה ענף אילן שכוחה רע, והגמרא תכף תבאר כיצד יודעים מהו אילן שכוחו רע ומהו ענף שכוחו רע. תמי הטהור מחמת תומת הזב, שכיוון שכוח האילן או הענף רע, הם נכפפים תחת העולה עליו, ונחשב העליון מכביד על התחתון ונשען עליו. ובין אם היה הזב עליון, והרי הוא כן נשען על הטהור, ובין היה הטהור עליון, וכן נשען על הזב, הטהור נטמא. וזוהי תומת מסע, כפי ששנינו במשנה במסכת זבים, כל שהזב נישא עליו, טהור, חוץ מאדם. וזוהי תומת עליונו של זב, כמבואר הדין הזה במשנה, במסכת זבים, כל הנישא על גבי הזב, טמא. והגמרא מבארת את הדין האמור במשנה. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן נחשב אילן שכוחו רע, וכיצד אפשר לדעת זו? אומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו החכמים מבית מדרשו של רבי ינאי, כל אילן שגזעו דק כל כך, עד שאין בעיקרו וגזעו לחוק ברוחבו כמידת רוב העקב, זה נחשב אילן שכוחו רע. עוד מבררת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן ענף האילן נחשב סוחה שכוחה רע. אמר יש לקיש, כל שנחבט הסוחה בחזיונה באחיזתה, כלומר שאדם האוחזה תומנה בכף ידו לגמרי ואינה נראית בחלק האחיזה. ויהיה הגמרא משנה נוספת שבירו חכמי בית המדרש של רבי ינאי את הדין האמור בה. תנן אתם שנינו שם במשנה במסכת תועלות פרק חי משנה וב, המהלך בבית הפרס, שזה מקום שנחרש בו קבר, ויש חשש שיש שם עצמות מת, ומספק תימו חכמים כל ההולך בה, כאשר הלך אדם על גבי אבנים שיכול להסיט אותם, הוא היה רוכב על גבי האדם ועל גבי בהמה שכוחן רע, תמה. ואין צריך לומר שהאדם שרוכבים עליו תמה, כמו כל אדם שהולך בבית הפרס שתמה שם הנגע בעצם בגודל של שעורה או הסיט אותה. ואף שאין חשש שנגע בעצם כשיעור שעורה המתמה, אותו אדם שרוכב, ואף אין נטמע אדם שרק מעיל על תומה זו, מכל מקום כיוון שרוכב על אדם או בהמה שכוחן רע, נחשב הדבר כאילו הסיט הרוכב בעצמו את העצם על ידי האבנים ונטמע במסע. אבל אילו לא היה כוחן רע, הרי שבאופן זה האדם או הבהמה שעליו רוכב הם המסיטים מכוחם, ולא האדם הרוכב אינו נטמע, שכן האדם או הבהמה שעליהם רוכב מפסיקים בינו ובין הטומאה. מבררת הגמרא את הדין האמור במשנה הזו, ושואלת היחידה מבאיזה אופן נחשב אדם שכוחו רע. מבררת הגמרא, אמר יש לקיש, כל אדם שרוכבו שאדם אחר רוכב עליו, והרכובותיו ברכיו נוקשות זו לזו מכובד המסע. ועוד מבררת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן נחשבת בהמה שכוחה רע. אומרת הגמרא, אמרי בבי רבי ינאי, אמרו חכמים מבית מדרשו של רבי ינאי, כל שרוכבה כשרוכבים עליה מטילה גללים מכובד המסע. ואגב, מאמרי חכמי בית המדרש של רבי ינאי הקודמים בענייני שיעורים, מביאה הגמרא מאמר נוסף שלהם בעניינים הללו. אמרי, אמרו החכמים דבי רבי ינאי, שבבית המדרש של רבי ינאי שיעור המסע שנאמר בברייתא דלהלן לעניין תפילה ולעניין תפילין הוא ארבעה קבין, וכפי שהתבהר. מבררת הגמרא, לתפילה מהי לעניין מה נאמר השיעור הזה בתפילה? לטניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, הנושא מסוי על כתפו והגיע זמן תפילה ורוצה להתפלל, אם היה כובד המשקל כדבר שנפחו פחות מארבעה קבין, מפשילן, מפשיל את המסע לאחוריו כדי שלא יכבידו עליו ומתפלל, שכאשר מופשל המסע לאחוריו, אין המסע מונעו מלכוון ליבו בתפילה. אבל אם היה כובד המסע בשיעור ארבעה קבין או יותר, שאף אם מפשילו לאחוריו, כובדו מונע ממנו לכוון בתפילתו, מניח אותו על גבי הקרקע ומתפלל. שואלת הגמרא לתפילין מהי, לגבי מה נאמר שיעור זה לעניין תפילין? מבארת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא היה נושא מסוי על ראשו, והיו גם תפילין מונחות בראשו. אם היו התפילין רוצצות מתמאחות מכובד המסע שעליהם, אסור לשאת מסע זה על ראשו מחמת ביזיון התפילין. ואם לאו, אם אינן מתמאחות, כגון שהמסע קל או שאינו מונח עליהם ממש, מותר לשאתו בראשו. באיזה מסוי אמרו כן שהתפילין מתמאחות תחתיו ואסור לשאתו כך? במסוי כמשקל של ארבעת קבין. אבל בפחות מזה, אין זה נחשב מאוך וביזוי של התפילין. אגב, שהביאה הגמרא ברייתא בענייני כבוד התפילין, מביאה היא ברייתא נוספת בעניין הזה. תני רבי חייא, שנה רבי חייא, ברייתא מוציא שק ובתוכו זבל והניחו על ראשו, והיו גם תפילין מונחות בראשו. הרי זה לא יסלקם את התפילין לצדדים שבראשו, וכן לא יקשרם במותניו, מפני שבכך הוא נוהג בהם מנהג ביזיון. אבל כושרם לתפילין שבראשו על זרועו במקום התפילין שביד, כלומר בסמוך עליהן, שאינו מקום ביזיון. מבואר בדברי תנא קמא, שרק שק זבל אסור להניח על הראש כשמונחות בו תפילין משום ביזיונן. אבל שאר דברים שאינם ביזיון לתפילין, מותר. אבל משום החכמים דבי רבי שילה, מבית מדרשו של רבי שילה, אמרו שאפילו את המטפחת שלהן של התפילין עצמם שבהם קורחין אותם בלילה לאחר שחולצין אותם, אסור להניח אותה על הראש לשם מסע בשעה שיש בו תפילין, משום שבכך מבזה את התפילין. ברר את הגמרא וכמה שיעור משקל המסע של חכמי בית המדרש של רבי שילה אסור לסתו על הראש כמונחות בו תפילין. אמר רבי, אפילו במשקל ריבה דריבה, רבע ליטרה שמשארים אותה בפומפדיטה, שהוא משקל מועט. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יהודה, מהי קצבה בקרי, אלא אם יש בו כדי נפילה. מבארת הגמרא את דברי רבי יהודה ושואלת, וכמה הוא שיעור התבואה שיש בו כדי נפילה, כדי זריעה בכל שדה? מבארת הגמרא, רבי ימי אמר בשם רבי יוחנן, ארבעה סעין של גרעיני תבואה צריך לזרוע כדי להצמיח תבואה בקרקע שגודלה כמידת קור, וכאשר הצמיחה השדה שיעור זה, חייב האריס להשלים את העבודות הצריכות לה עוד. רבי ימי דילי, רבי ימי בדעת עצמו אמר, שמונה צעין גרעיני תבואה צריך לזרוע כדי להצמיח בקרקע שגודלה כמידת קור, דהיינו, ששדה הראויה לגדל קור תבואה צריך לזרוע בשמונה צעין כדי שתגדל תבואה בכולה. אז בפשטות הדברים, משמע שרבי ימי חלק על רבו, שהרי רבו רבי יוחנן אמר שדי בארבעה צעין זרע כדי להצמיח קור, ורבי ימי אמר שצריך שמונה צעין. אבל הגמרא מבארת שהם אינם חולקים. אמר להו סבא, אמר זקן אחד לרב חמה ברי דרבא ברבואה, לרבי חמה בנו של רבא ברבוע אסברה, להסביר לך את דברי רבי יוחנן ורבי ימי, שאינם חולקים זה עם זה. אלא בשני די רבי יוחנן, בתקופתו של רבי יוחנן ושמי נערה, הייתה קרקע שמינה וטובה, ולכן היה די בזריעת ארבעה סעין כדי להצמיח תבואה בקרקע במידת קור. אבל בשני די רבי ימי, בתקופתו של רבי ימי, שהייתה מאוחרת יותר, הווה כחישה ערה, הוכחשה הקרקע, ולכן כדי להצמיח במידת קור, לא די בזריעת ארבעה סעין, אלא בשמונה סעין. אומרת הגמרא, אגב, שהובא הנידון בעניין שיעור כדי נפילה, שאמר רבי יהודה במשנה, מביאה הגמרא משנה לגבי שיעור לקט שבו נאמר שיעור דומה. תנענה אתם, שנינו במשנה במסכת פאה פרק ה' משנה א', הרוח שפיזרה את העומרים של התבואה על גבי הלקט המפוזר בשדה שהיו עניים צריכים ליטול, ועכשיו אין ידוע כמה שיבולי לקט היו שם, בית דין באים לשדה ועומדים אותה, מעריכים אותה כמה לקט ראויה לעשות מן התבואה הגדלה בה בכל שנה, וכשיעור הזה נותן לעניים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין בית דין צריכים לטרוח ולבוא לשדה לעמוד כמה לקט ראויה לעשות, שכן דבר ידוע וקצוב הוא כמה לקט נופל בשדה הזו, ולכן נותן לעניים שיעור כדי נפילה של תבואת הלקט הידועה בשדה הזו בכל שנה. והכוונה בכדי נפילה, כדי נפילת הערמה, כלומר כשיעור התבואה נופלת מיד הקוצר בערמה שכזו, וזהו השיעור הקצוב ללקט. ופירוש כדי נפילה כאן אינו כמו במשנתנו, כי שם הפירוש שיעור כדי זריעה. בררת הגמרא וכמה הוא שיעור זה של כדי נפילה, אומרת הגמרא כי אתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי אלעזר ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יוחנן, ארבעת קבין של תבואה שהוא שיעור הלקט לכל קור. דנה הגמרא בשיעור הזה. מסתפקת הגמרא, באי רבי ירמיה, נסתפק רבי ירמיה, שיעור זה של ארבעת קבין לקור. האם הוא לשדה שנזרע בקור של זרע, ששיעור הלקט שלה הוא 4 קבינה, ולשדה שמוציאה תבואה בשיעור קור, הרי שנזרע פחות מכך, ואף שיעור הלקט קטן יותר, או לשדה קור תבואה, לשדה שמוציאה קור של תבואה, בכל שנה, ובא שיעור הזרע קטן בהרבה, דהיינו 4 או 8 סעין, או 4 או 8 קבין לגרסת הגרה, כמבואר בגמרא לעיל. אבל לשדה שזורים בקור ומוציאה יותר, שיעור הלקט גדול יותר. אם תרצה לומר שהשיעור הוא ב4 קבין לקור הנזרעים בשדה, עדיין יש להסתפק, האם שיעור זה הוא בלמפולת יד, בזריעה נעשית ביד ואין צריך באופן זה לגרעינים ביותר ממידת קור, או משארים זאת למפולת שברים, בזריעה נעשית על ידי שברים ההולכים על פני השדה, קשורים בעגלה מנוקבת שבה מניחים את הזרע הנופל דרך הנקבים, ולזריעה שכזאת צריך הרבה יותר גרעיני תבואה עבור מידת קור מאשר זריעה ביד, כיוון שנופלים מן העגלה יותר. כך מסביר רשי, והדבר הרי צריך ביור, כי הרי מידת קור היא מידה אחת, וכיוון שבמפולת שברים נופלים יותר גרעיני תבואה, אז הרי יש יותר מקור, ומה הספק שמה כוונת התן לקור שבמפולת שברים? נחלקו המהרש"ל והמהרש"א בביור הדבר. המהרש"ל כותב, שאומנם כוונת התנא שאמר 4 קבין לקור, היינו למידת הקרקע של בית קור לפי חשבון המשכן, שהוא כפול 15 פעמים מחצר המשכן שהיה סעתיים, ובקור הרי יש 30 סעה, ושהיה לפי חשבון של זריעה במפולת יד. אלא ספק הגמרא כאן, האם אכן כוונת התנא, ששטח זה גם היה זרוע במפולת יד, או שרק היה בשטח קור של מפולת יד, אבל היה זרוע במפולת שברים, שיש בו הרבה תבואה, ואז נצרח 4 קבין. המהרש"א כותב, שהספק הוא, אם מה ששיערו חכמים את הזריעה בקור, הכוונה לזריעה במפולת יד, שאז קור זרע נופל על קרקע במידת קור, ובקרקע במידה זו שיעור הלקט הוא 4 קבין, או ששיערו במפולת שברים, שאז קור זרע נופל על קרקע במידה קטנה יותר, וממילא לשדה במידת קור יש יותר זרע וצריך יותר לקט. פושטת הגמרא את הספק ואומרת תשמה בו ושמה ראיה דחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי אבוה, שאמר בשם רבי אלעזר, ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת בשם רבי יוחנן, השיעור של 4 קבין לקט נאמר לקור זרע, אבל לקור הצומח מן התבואה די בשיעור קטן יותר. אם כן, נפשט הספק הראשון, אומרת הגמרא, ועדיין תיבה אלך, יש לך להסתפק, האם משארים זאת בזריעה שהיא למפולת יד, או בזריעה שהיא למפולת שברים? מסקנת הגמרא היא תיקו, ספק זה עדיין במקומו עומד ולא נפשט, ותשביע את הרץ קושיות ויבעיות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קופי עמוד ב'. דנה המשנה בחוכר שדה ונתקלקלה אם מפסיד החוכר או בעל השדה. אבל כשמדובר במקבל שדה בקבלנות שישלם מחצית הרווח, לא שייך הנידון הזה, שכן מה שימצאו מן התבואה יחלקו ביניהם, ואף אחד לא מפסיד לגמרי. אם כן, אומרת המשנה בדף קופי עמוד ב', המקבל שדה מחברו והחלך הגב לתבואה הגדלה בה, או שנשדפה, נתרוקנו השיבולים מגרעיני התבואה מחמת רוח מזרחית חזקה שנשבה עליהם ויבשה אותם, אם מכת מדינה היא שהוקו בכך גם השדות שבסביבות השדה הזו, והגמרא תבהר מהי מכת מדינה, מנקה לו החוכר לבעל השדה את חלקו בהפסד, מן חכורו, מדמי חכורו שצריך לשלם לו עבור חכירת השדה, שכיוון שהיא מכת מדינה, גם על בעל השדה להפסיד מכך. אם אינה מכת מדינה, רק מכה לשדה הזו, אין מנקה לו החוכר מן דמי חכורו, משום שיכול בעל השדה לומר לו, מזלך גרם שכאשר השדה אצלך תיפסד, ואין עליי להפסיד מכך. רבי יהודה אומר, אם החוכר קיבלה את השדה הימנו מבעליה לחכירה במעות ואין התשלום מן התבואה שבשדה, בין כך ובין כך, בין אם זו מכת מדינה ובין אם לא, אינו מנקה לו מדמי חכורו, משום שהגזירה שיוקו השדות בכך נגזרה רק על התבואה שבהן ולא על המעות, ולכן אין בעל השדה צריך להפסיד את מעות החכירה. זוהי המשנה שלנו בדף קופי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. גמרא מבארת מהי מכת מדינה ושואלת איך היא דמי מכת מדינה. מהי מכת מדינה שלשיטת הנקם המפסיד בבעל השדה? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, כגון די שדוף, נשדפו התבואות שבשדות של רובה דבגה, רוב הבקעה, ששדה זו מצויה בתוכה, והוא לאמר, כגון שנשדפו התבואות שבארבע שדות הנמצאות מארבע רוחותיה של שדה זו, ואף שארבע שדות אלו אינן רוב של שדות אותה בקעה. מסתפקת הגמרא באופנים נוספים, האם נחשבת מכתם למכת מדינה לשיטת אולה, שהקעת ארבע שדות מארבע רוחות השדה נחשבת למכת מדינה. אמר אולה, באו במערב הנסתפקו החכמים שבארץ ישראל, אם נשדף תלם שורת חרישה ברוחב תלם אחד על פני כולה, כל סביבות השדה מארבע רוחותיה, אבל שאר שורות החרישה שבשדות לא נשדפו, מהי? מה הדין במקרה הזה? האם נחשבת כמכת מדינה ומפסיד בעל השדה או לא? וכן הסתפקו באופן שכל אותן שדות הסמוכות לשדה המוחקרת נשדפו, אלא שנשתייר בכל השדות הללו תלם אחד הסמוך לשדה המוחקרת על פני כולה, שלא נשדף. מהו? מה הדין במקרה הזה? האם כיוון שנשתייר מכל השדות הללו שורה אחת, זה אינו נחשב למכת מדינה, אלא מזלו של החוכר גרם לכך, או שמשום שורה אחת הנשארת בכל שדה, זה עדיין לא נחשב כשדה שאינה שדופה. וכן הסתפקו אם נשדפו השדות שסביבות השדה הזו, אלא שבין כל שדה שנשדפה, ובין שדה זו המוחקרת, אפסיקה בירה, מפסיקה שדה בור שלא נזרע. מהי? מה הדין במקרה הזה? האם נחשבת המכה מכת מדינה? מכיוון שאומר לו החוכר, אם היו השדות הסמוכות זרועות, אף הם היו נשדפות, או שמכיוון שהשדות הסמוכות ממש לא נשדפו, אין זו מכת מדינה? ועוד ספק, במקרה שהשדות הסמוכות ממש לשדה הזו ומפסיקות בינה לשאר השדות השדופות, אינן שדות בור, אלא זרועות אספסטה, שחת למאכל באמה, והן לא נשדפו. מהי? מה הדין במקרה הזה? האם אומרים שכיוון שארבע השדות שסביבותיה לא נשדפו, אין זו מכת מדינה, אף שהשדות שלא נשדפו היו זרועות שחת ולא תבועה, ואם כן אין החוכר מנקה לבעל השדה מדמי החכירה, או שמה יכול לומר לו שלא נשדפו רק מפני שהיו זרועות שחת, אבל אם היו זרועות בתבועה, היו נשדפות כשאר השדות שסביבותיהן. ממילא זה נחשב למכת מדינה ומנקה לו מדמי חכירתו. גם אם נאמר שמה ששדות השחת לא נשדפו, אין זו הפסקה מפני פורענות שאר השדות, כיוון שהגזרה לא נגזרה אלא לתבועה, ואם היו בשדות הללו תבועה, גם היו הן משתדפות, עדיין יש להסתפק במקרה אחר. בין השדה הזו לשאר השדות השדופות, הפסיקו שדות של זרע מאכל אחר. מהי? מה הדין בזה? האם יש לומר שעל זרע אחר לא נגזרה מכת מדינה, או שכיוון שהוא זרע מאכל, הרי הוא בכלל הגזרה כתבועה, וכיוון שלא נשדפו השדות, מוכח שאין זו מכת מדינה, אלא מזלו של החוכר גרם לו, שתשתדף השדה כשהיא אצלו. גם אם נאמר שזרע אחר הרי הוא כשחת, שעליו לא נגזרה מכת מדינה, עדיין יש להסתפק. במקרה שבשדה זו, ובשאר השדות השדופות גדלו חיטים, ובשדות שסביבות השדה הזו המפסיקות בינה לשאר השדות, גדלו שעורים או להפך. האם חיטי לגבי שעורים כזרע אחר דמי, נחשבים כזרע אחר ואומרים שלא עליהם נגזרה הגזרה שנגזרה על שאר השדות, והם אינם נחשבים כהפסקה מפני מכת מדינה, או לא? ועוד ספק מביאה הגמרא, בעניין מכת מדינה, אם שדות כל העולם כולו לקו בשידפון, ושידפון זו התרקנות התבועה מגרעיני הזרע שנפלו מהשיבולים מחמת רוח מזרחית חזקה, שנשבה עליהם ויפשה אותם. והשדה שלו שחקר אותה לקטה בירקון, יובש התבועה שצבע פני התבועה משתנה. הנה מיו גם במקרה שהיה להפך, שדות כל העולם כולו לקו בירקון, והשדה שלו לקטה בשידפון. מהי? מה הדין בזה? האם נחשב ששדה זו לקטה במכת מדינה אף שלא לקטה ממש כמכת המדינה, כיוון שלקטה במכה דומה? או כיוון שלא לקטה ממש באותה מכה כשאר השדות, אין מכתה נחשבת כמכת מדינה? מסקנת הגמרא בכל הספקות האחרונים, תיקו. ספקות אלו עדיין במקומם עומדים ולא נפשטו, ותשביע את הרץ קושיות ויבאיות. כעת מסתפקת הגמרא במקרים נוספים שהוקטה השדה החכורה, האם נחשבים כמכת מדינה או לא. אם אמר לי בעל השדה לחוכר, זרעה, זרע את השדה הזו בחיטי, בחיטים, ואזל הוא, הלך החוכר וזרעה בסערי, בסעורים, וישתדוף, רובה דבאגה, נשדפו רוב השדות של הביקה, שבה נמצאת השדה, שהיו גם הם זרועות בסעורים, וכן ישתדוף נמי אנח סערי דילי, נשדפו גם הסעורים שצמחו בשדהו. מהי? מה הדין במקרה הזה? מי אמרין אני אם אנחנו אומרים דאמר לי שיכול החוכר לומר לבעל השדה, אילו זרעתה, אם היית זורע בשדך חיטי, אבי נמי משתדפה, גם אז הייתה נשדפת מחמת מכת המדינה ואין חילוק בין חיטים לסעורים לעניין הזה, או דילמה, או שממצי אמר לי, יכול בעל השדה להשיב על כך לחוכר, אילו זרעתה, אם היית זורע את שדי בחיטי, בחיטים, אבי מקיים בי, היה מתקיים במאמר הכתוב באיוב, פרק חב ב' פסוק כוח, ותגזר עומר, ויקם לך. יש לדרוש בכוונת הפסוק שמנחה מבקש מהשם שיתן לך דבר, הרי הוא נותנו לך, ואני ביקשתי רק שאצליח בגידול החיטים שבשדותיי. לא ביקשתי להצליח בגידול השעורים. ולכן אם לא היית זורע השעורים אל החיטים כבקשתי, לא הייתה התבועה ניזוקת מחמת מכת המדינה משום בקשתי. פושטת הגמרא את הספק מסתברא דאמר לי שכן יכול בעל השדה להשיב לחוכר איזו ראתה חיטי. אם היית זורע חיטים ולא שעורים, לא הייתה תבועתי ניזוקת אלא היה ומקיים בי, היה מתקיים במאמר הכתוב, ותגזר עומר ויקם לך ועל דרכך נגע אור, שהיה השם שומע לבקשתי והייתי מצליח בגידול התבועה. ומדובר אף שכל שדות התבואה בבקעה זרועות בסעורים, שמכל מקום לא הייתה שדה זו הזרועה בחיטים נשדפת מחמת בקשתו, וכיוון שזה ראה חוכר בסעורים, נשדפה יחד עם כל השדות שבבקעה. כי אם נאמר שמדובר שכל השדות היו זרועות חיטים, לא היה לו לומר את הפסוק ותגזור עומר, אלא היה צריך לנקוט בפסוק המובא להלן בהמשך, לא יבושו בעת רעה ובימי רעבון, הסבאו שאם היית זורע את השדה בחיטים, הייתה מתקיימת בי ההבטחה שאסבא על אף שמדובר בעת רעה ובימי רעבון. מוסיף הרן, שאם כן מבואר מזה שגם אם הייתה השדה זרוע במין אחר משאר הבקעה, אומרים שזו מכת מדינה. וזה היה הספק, האם זו מכת מדינה או שמעשהו של החוכר גרם, ופושטת הגמרא שמעשהו גרם. ספק נוסף מביאה הגמרא, אם נשתתפו כל שאר שדותיו של המחקיר של בעל השדה, ומדובר שהם בכל מקום וגם במקום אחר ולא דווקא בבקעה של השדה הזו, וישתד אופנה מהבא עדיו, וגם שדה זו שהחקיר נשתתפה עמם, ולא ישתד אופרו ודבגה, אבל לא נשתתפו רוב שדות הבקעה. מהי? מה הדין במקרה הזה? מי אמרינן, האם אמרו אם אנחנו? כיוון דלא ישתד אופרו ודבגה, כיוון שלא נשתתפו רוב שדות הבקעה, אין זו מכת מדינה ולא מנקילי, ואין החוכר יכול לנקות לבעל השדה מדמי החכירה, כיוון שמזלו של החוכר גרם לו. עוד אילמה או שמה נאמר, כיוון דהשתד הופקו להרתי, כיוון שנשתתפו כל שדותיו של המחקיר, מצי אמר לי, יכול החוכר לומר לו, האם שנשתתפה השדה הזו, משום לא תחדידך, משום שמזלך הרע גרם לכך, דהה משתתפו כל שדותיך, שהרי כל שדותיך השתתפו, ולכן בדין, שתפסיד מכך וענקה לך מדמי החכירה, פושטת הגמרא את הספק ואומרת, מסתברא דאמר לי שיכול המחקיר לומר לו לחוקר, היא, משום לתאי דידי, אם היו שדותיי נשדפות רק משום שמזלי הרע גרם, אבי משתער לי פורטה, היה נשאר לי מעט קרקע שהתבואה גדלה, אבל לא הייתה נשדפת. כדכתיב בספר ירמיה פרק מבית פסוק ב', שאמרו שארית הפליטה שנשארו בארץ ישראל אחר חורבן בית המקדש הראשון והריגת גדליהו בן אחיקם, כי נשארנו מעט מהרבה. הנה מבואר שגם כשמזלו של אדם גרם לו את הנזק, משאיר לו השם מעט ממה שהיה לו. גם כאן, מוכרח שישאר לי לפחות את אותה שדה שחכרת מכל שדותיי, שעל ידה אני מרוויח את דמי החכירה או התבואה שתשלם לי בעדה. ורק מזלך גרם לשידפון של השדה הזו, ולכן אין החוכר מנקה למחקיר מדמי החכירה. ועוד ספק מביאה הגמרא, נשתתפו כל שדותיו של חוכר והשתדו פרובה דבגה, ונשתתפו רוב שדות אותה ביקה שבה נמצא השדה שחכר. והשתדו פנה מהבא עדיו, וגם שדה זו שחכר נשתדפה אימן. מהי? מה הדין בזה? מי אמרין הנאים אומרים אנו שכיוון דהשדד ופרובה דבגה, כיוון שנשתדפו רוב שדות הביקה נחשב למכת מדינה, ומנקי למנקי החוכר למחקיר את ההפסד מדמי חכירתו, או דילמה או שמה נאמר, כיוון דהשתד ופקו להארתי, שנשתדפו כל קרקעותיו של החוכר, גם אם בביקה אחרת ולאו דווקא בביקה הזו שנשתדפו רוב שדותיה, מצי אמר לי, יכול המחקיר לומר לו, איני חייב לשאת עמך בהפסד שהפסדת מהשדפון של השדה הזו. כיוון דמשום לתחדידך המזל הרע שלך שגרם, דה משתדפו כל שדותיך, שהרי רואים שנשתדפו כל השדות שלך. פושטת הגמרא את הספק ואומרת, מסתברא דאמר לי שיכול המחקיר לומר לחוכר, משום לתח, משום מזלך הרעו, מה שנשתדפה השדה ולא מחמת מכת מדינה, שהרי נשתדפו כל שדותיך. שואלת הגמרא, עמי, מדוע יכול לומר לו כך? הרי הכנה מיני מלא, גם כאן יכול החוכר להשיב לו, כפי שאמרנו לאל שיכול המחקיר להשיב לחוכר, כשנשתדפו כל שדותיו, אם משום לתא ידידיהו, אם השידפון הוא מחמת מזלי הרע שגרם, אבי משאר לי פורטה. היה נשאר לי מעט שלא היה נשדף, דה אבי מקיים בי. משום שהיה מתקיים בי מה שאמרו שארית הפליטה, כי נשארנו מעט מהרבה, והיה נשאר לי מעט שלא נשדף. דה היינו מהשדה הזו, אלא ודאי מכת מדינה, היא זו שגרמה לשידפון, ועליך להפסיד. משיבה הגמרא שאין החוכר יכול לטעון כך למחקיר. למה? משום דה אמר לי, יכול המחקיר להשיב לו. יא וחזית להשתיור אל החמידי. אם היית ראוי לכך שתישאר לך שדה שלא נשדפה, לא הייתה נשארת לך שדה זו שחכרת, אלא ומשתי הלך מדי נפשך, הייתה נשארת לך שדה מזדותיך. אלא ודאי, מכיוון שלא נשארה לך שדה כזו, ודאי מזלך הרע גרם, שאינך ראוי לכך ועליך להפסיד הכל. ממילא גם השדה שחכרת נשדפה מן הסיבה הזו, ואני איני צריך להפסיד מכך, אלא תשלם לי את כל דמי החכירה ותפסיד את הלבתך. יוצא איפה שהחוכר אינו יכול לטעון שנשארה השדה שחכר מכל שדותיו, כיוון שאין גוף הקרקע שלו, וגם בפועל נשדפה כל התבואה שבשדה ולא נשאר לו כלום. ומפסיד מכך, אפילו אם יהיה פטור מלשלם את דמי החכירה. לעומת זאת, המחקיר יכול לטעון כך, משום שאף שנשדפה גם התבואה שבשדה הזו, מכל מקום הרי גוף הקרקע, היא שלו, והוא החקיר אותה לחוכר תמורת דמים או תבואה, ולכן יכול לטעון שאף שנשדפה השדה, מכל מקום נשארו לו דמי החכירה או התבואה שמקבל תמורתה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל יבת חזית להשתיור אלך. חוזרת הגמרא למחלוקת לעיל בדף קופי עמוד ב', מהי מכת מדינה ומקשה על שתי השיטות בזה. מיתי ויקשו בני הישיבה על השיטות שמכת מדינה, הכוונה שנשתדפו רוב שדות הביקה או השדות שסביב, והקושייה היא שהרי שנינו במשנה במסכת הערך עם דף חפתת עמוד ב', המוכר את שדהו בשעת היובל בזמן שהיובל נוהג, אינו מותר לגאול אותה מן הקונה בטרם תעבורנה שתי שנים מזמן שמחרה, שנאמר במוכר קרקע לחברו בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדבב, במספר שני תבועות עם קורלך. אם הייתה אחת משתי שנים אילו שנת שידפון וירקון או שנת שביעית שאסור לזרוע בתבועה בארץ ישראל, או שהיו שנים אילו כשני אליהו שלא ירדו גשמים ולא גדלה תבועה בעולם כלל, כאמור בספר מלאכים א' פרק י' ז', פסוקים א' עד ז', אינו עולה לו מן המניין. אין זמן זה עולה לו מן המניין של שתי השנים שאסור לגאול ממנו את השדה, אלא יש להמתין תקופה נוספת כזמן הזה, זאת מפני שנאמר בפסוק שני תבועות, דהיינו, שנים שגדלה בהם תבועה, ובשנים אלו לא גדלה תבועה כלל. דייקת הגמרא קטני, שנינו במשנה הזו, שאם היו שנות שידפון וירקון, אינן עולות לו מן המניין. והרי זה דומיה דשנים כשני אליהו, בדומה למה שכתוב אחר כך, שאם היו כשני אליהו, אינן עולות לו. יש ללמוד מכך, מה שני אליהו, כשם ששני אליהו היו שנים, דלא אבי תבועה כלל, שלא הייתה בהם תבועה כלל, אף החנמי, גם שנים אלו של שידפון וירקון מדובר, דלא אבי תבועה כלל, שלא הייתה בהם תבועה כלל, דיינו שנתקלקלה התבועה בכל המקומות בעולם. יש לדייק מכך, אבל דעיק התבועה, אם הייתה בשנים הללו תבועה בשאר מקומות בעולם, אף שבביקה שבה נמצאת השדה או בשדות שסביבותיה לא הייתה תבועה, הדינו דסל קלי עולות לו למניין השנים של המחירה, ולא כאמרין על מכת מדינה היא, ואנחנו לא אומרים שזו מכת מדינה מה שלא גדלה סביבות השדה, אלא מזלו של הקונה גרם לו לדבר הזה, ומשמיים כנסו אותו. ולא כמו השיטות שהובאו לעיל בסוגייתנו, שגם במקרים אלו נקרא הדבר מכת מדינה, ומנקח אוכר את ההפסד למחקיר מדמי החכירה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אמנם בכל המקומות אומרים, שאף אם נתקלקלה התבואה בכל סביבות השדה, זה נקרא מכת מדינה. שי ניאתם שונה הדין במוכר שדה, הוא שרק כשאין תבואה כלל בכל המקומות, אין השנים הללו עולות להם ממניין המחירה. משום דאמר קרא, כתוב הפסוק בעניין הזה, בספר ויקרא פרק חפי פסוק תדבב, במספר שני תבואות עם קורלך. יש לדייק שכל השנים שיש בהם תבואה בעולם, הם בכלל זה. ואף אם ישנה תבואה במקום אחר לגמרי, ולא סביבות שדהו. שואלת הגמרא, אמר לי רבשי לרב כהנא, אלא מעטה שיש לרבות מן הפסוק שכל שנה שהיא בכלל שני תבועות, דהיינו שיש בה תבועה במקום אחר בעולם, עולה למניין השנים שממתין המוכר קודם שיגל את השדה שמחר? אם כן, שנת השביעית גם היא תעלה לו מן המניין להיחשב בכלל שני תבועות, דהה שהרי אף שאינו יכול לזרוע תבועה בשדהו שבארץ ישראל, מכל מקום איקה תבועה בחוצה לארץ. ישנה תבועה בחוצה לארץ, ונמצא ששנה זו בכלל שני תבועות שנאמר במוכר שדהו. מדוע מבואר במשנה ששנת השביעית אינה עולה מן המניין? משיבה הגמרא, אמר לרב כהנא לרב אשי, שנת השביעית אינה נחשבת שנת תבועה אף שבחוץ לארץ אפשר לזרוע. משום דהפקעה עתה דמלכאי. זו הפקעה במצוות המלך השם, שביטל את בעל השדה מלזרוע תבועה בשדהו בשביעית. וכיוון שאינה ראויה לתבועה בארץ, כיוון שאסור לזרוע, לכן אינה בכלל שני תבועות שנאמר בפסוק ואינה עולה למניין השנים הללו. וההסבר הוא שכיוון שבארץ ישראל אין אפשרות לזרוע תבועה, לכן שנה זו אינה בכלל שני תבועות בארץ ישראל. לעומת זאת, בשנת שידפון כשיש תבועה במקום כלשהו, אין זה נחשב שבמקום שאין תבועה, אין שנה זו ראויה לזריעה, כיוון שראויה לזריעה במקום אחר. וממילא היא אינה כשני אליהו, שמחמת עצירת הגשמים בכל העולם, אין התבועה יכולה לגדול בשום מקום. כך התוספות בדיבור המתחיל, אלא מעטה. שווה הגמרא ומקשה, אמר למרזות רב ריידה רב מרי לרבינה, אלא מעטה ששנת השביעית אינה נחשבת שנת תבועה, אף שגדלה בתבועה בחוץ על הארץ, משום שעזרו לזרוע בה תבועה. אם כן, שנת השביעית לא תעלה לו למקדיש שדהו ובא לפדותה מן הגרוע, למה שצריך לגרוע מדמי פדיונו, שהרי אם מקדישה אחר היובל ורוצה לפדותה מיד, צריך לשלם 50 שקל כסף. כאמור, בספר ויקרא פרק זך פסוק ט"ז, דהיינו 50 סלעים. ואם פודה מאוחר יותר, גורע מן הפדיון. והשיעור 1/49 חלקים לכל שנה, כדי להלן, לפי החשבון שנותרו 49 שנים עד היובל הבא. אם שנת השביעית אינה עולה למניין השנים, היה צריך לחלק את גירוע הפדיון ל-42. דהיינו להפחית מן החשבון את 7 שנות השביעית. עלה מתנן מדוע שנינו במשנה במסכת הירחין דף חפי עמוד א', שאם רוצה לפדות השדה שהקדיש נותן סלע ופונדיון, פונדיון זה מטבע שהוא אחד מ-49 חלקים מסלע לכל שנה, ומבואר שמחלקים את הפדיון ל-49 חלקים ולא ל-42, ושנות השביעית כן עולות מן המניין. תרץ את הגמרא, אמר לי רבינה למרזות רבנו של רב מרי, בעניין המוכר שדה ורוצה לגואלה כתוב שיכול לגאול רק לאחר שנתיים הנחשבות שני תבועות, ולכן אין שנת השביעית עולה למניין השנים הללו כיוון שאסור לזרוע בה תבועה, והיא אינה נחשבת לשנת תבועה, אבל במקדיש שדה ורוצה לפדותה, שי ניאתם, שם שונה הדבר, כיוון שלא כתוב שצריך שיהיו השנים שני תבועות, כדי שיהיה ראוי לפדיון, וממילא אין זה תלוי כלל אם הייתה שנת תבועה או לא, אלא צריך שתהיה השדה ראויה לתשמיש כלשהו, ואם כן גם בשביעית ראויה הקרקע לתשמיש אחר, אף שאסור לזרוע בה, דחזיה למשתחה בפירה, שראויה היא לשטוח בפירות, ולכן שנת השביעית הרי היא בכלל מניין השנים, לעניין גירוע פדיון ההקדש. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קופאי ממסכת בבא מציע עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה הראשונה, למסקנה מה הטעם שהחוכר אינו יכול לחרוש במקום לנקש? שאלה שנייה, כיצד שיהיה רבי יוסי ברבי חנינה את שיעור העמדת הקרי? שאלה שלישית, מה הם פריצי זיתים? שאלה רביעית, באיזה אופן הרוכב על אדם שכוחו יפה בשדה בית הפרס אינו נטמע? שאלה חמישית, המוציא זבל על ראשו, איכן יניח את התפילין? והשאלה האחרונה, מה היה מטפחת שאמרו דווי שאלה שאסור להניחה כאשר תפילין מונחות על ראשו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעה, אתה דשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, יהוד א' בתיבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעה, אתה דשמי הגדולה את דף קוף A ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, י"ב בתיבת תשע"ז, ונלמד את דף קוף וב ממסכת בבא מציע, מרחק 20 ימים מסיום מסכת בבא מציע. השתבח שמו לעד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.